מי מושלם? יסודות, עקרונות, מודעות עצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו עמוד 53 בפרק הנקרא חטא ועונש. נמצאים לקראת סוף הפסקה השנייה. באופן כללי אמרנו שזו בעיה, זו בעיה לתלות או לקשר את העובדה שלאדם נולד תינוק עיוור או מפגר, לקשר את העובדה הזו לכך שהוא עצמו חוטא נורא והיום, או הדבר הוא תוצאה של עבירה נוראה ואיומה שלא תסולח שהוא עשה, והנה מגיע לו העונש הקשה הזה. מן השמיים דוחים אותו, מאנישים אותו, מתאכזרים עליו, נוקמים בו. המחשבה הזו היא מחשבה מסוכנת מאוד, היא מדרדרת את האדם, היא מדלדלת את כוח, את אמונת הטוב שלו, כמובן גם את התפיסה הנכונה של השגחה האלוקית, להפוך בעצם את ההשגחה האלוקית לאכזריות, שהקדוש ברוך הוא משגיח בדרך של אכזריות ונקם, דבר שאופייני למערכות יחסים של בני אדם, אבל לא בין הבורא לברואיו. אמרנו שהתפיסה הזו היא תפיסה מאוד בעייתית, ויש להימנע מליצור את הזיקה המופרעת והשקרית הזו בין דבר קשה שקרה לי לבין עובדת היותי חוטא נורא והיום. אסור, אסור. הסברנו שלכל היותר אני צריך לשאול את עצמי את השאלה, איך הדבר שקרה לי, כן? או מה הדבר שקרה לי, רומז לי לתקן. מה אפשרויות התיקון והצמיחה שיש לי בכך? כן? לא שהדבר בא להיפרע ממני, אלא הדבר בא להפרות אותי ולהצמיח אותי. זו הגישה הנכונה. כך צריך לתפוס את כל מה שקורה איתנו. כל מה שמתרחש בחיינו צריך להתאפס כמעין שליח אלוקי, כולם שלוחיו של מקום, לקדם את האדם, לרומם אותו, להעלות אותו, לשפר אותו. זה הגישה של התשובה, זו הגישה הנכונה, זו הגישה היצירתית. שהרי הם יחשבו אחרת, ופה אנחנו מתחברים כבר לשורה הרביעית, לפני סוף הפסקה השנייה, אך כיצד, אתם רואים? כן? שהרי אם חושבות אחרת, איך תוכלנה לעשות תשובה? לא נשאר שום פתח תשובה. שום פתח תשובה. אך כיצד הם תוכל לעשות תשובה? אם המאורה הזה לא בא לרמז לי על תשובה, אלא בא לרמז לי רק על פיראון. אתם מבינים את ההבדל הדק? אנחנו יכולים לפרש עונש, כן? מאנישים אותנו, המפקד מרתק אותנו שבת. מה אני רואה בזה שהוא מרתק אותי שבת? אני חייל לא שווה? וממילא, אני כבר לא אשתדל, ואני כבר לא ארוץ כמו שצריך, ואני לא אקפוץ כמו שצריך, אני לא אתרגל כמו שצריך, כי הוא ריתק אותי, זאת אומרת שאני לא שווה. או שאני מתייחס, הוא ריתק אותי, כי יש כאן מורה כיוון, יש פה מורה באצבע. מה אני צריך לשפר? אני צריך פעם באה שהמדים שלי ללבוש אותם כמו שצריך, ללכת עם חולצה בחוץ, לא עם שרוך פתוח, לא לשכוח את הכובע, ודאי וודאי, לא לעשות פעולות אחרות שהן נחשבות עבירה על תקנון כזה ואחר. זה כל העניין של הריתוק. זאת אומרת, איך אני תופס את הריתוק? האם הריתוק בא להכריע ולהגדיר אותי כנפל? הוא רק בא בעצם לעורר בי את צדדי הטוב, כן? שלא הופיעו כראוי ולכן רותקתי. זה ההבדל. כן? שני הגישות האלו הן למעשה יוצרות שני עולמות שונים לחלוטין. עולם של תשובה ותקווה, לעומת עולם של כישלון ויוש. אך כיצד תוכל להן לעשות תשובה? הנה, אם אינם יודעות במה חטאו. כאשר תופסים גנב בשעת מעשה, הוא יכול לומר, לא אעשה זאת שוב. אולם הנשים הללו משתדלות כל כך לעשות כמיטב יכולתן בכל התחומים. לכן, לא ייתכן שהדבר שקרה לה, זה בגלל שהיא לא מכינה לבעלה את האוכל בזמן. כי היא מכינה לו בזמן. זה לא בגלל שהיא לא טובה. כי היא אימא טובה. אז על מה? על מה? לכן לא נכון להסתכל על זה בצורה כזו. את לא בעלת עבירה נוראה ואיומה. זה לא קשור לעניין הזה. זו הדרך של ריבונו של עולם לעורר אותך לתיקון. נקודה. זו הדרך לעורר אותך לתיקון. ודאי שיש לך קשר כלשהו, כן? לעבירה, לעונש הזה. ודאי, זה לא בעל חלל ריק. הדברים נעשים בצדק ובמשפט. אל אמונה ואין עוול. אבל מכאן ועד החתמה, כן? ואמירה שהעונש מגיע, העונש כזה מגיע רק לגרועים ביותר, שאין בהם מיתו מכפר לגבר ועד ראש. זו טעות. אבל מה? אנשים הללו משתדלות כל כך לעשות כמיטב יכולתם בכל התחומים. אגב, הגישה הזו גם הוציאה את הקדוש ברוך הוא רשע. כי מי שבאמת חושב שכך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, אחרי זה הוא חושב שהקדוש ברוך הוא רשע חס ושלום. כן? ויחפאו. כן, כתוב שמה, בלשונם, דברים אשר לא חן על השם אלוהיהם. מתחילים לייחס לקדוש ברוך הוא כל מיני תכונות, כן, חזרי ונוקם ולא מתחשב ולא זה ולא זה ולא זה. לא דיין אמת בכלל. ככה זה. כן? האם צריכה אישה לחשוב? דיברתי לשון הרע ולכן חליתי במחלה איומה. חברתה של אחת מחברותיי אמרה לה, לאחר שבעלה עבר ניתוח מוח קשה, כל זה קרה כי לא הערכת אותו די. כשלא הערכת אותו די, לכן הוא חלה במחלה הזו. כן. עבר ניתוח מוח קשה. שכנה של חברה אחרת שלי באה לבקר אותה לאחר שבנה התינוק של אותה חברה, עבר ניתוח להסרת גידול ואמרה לה, זה בגלל כל העבירות הנוראיות שעשית לפני שהתחלת לשמור מצוות. כל האמירות הללו ואדמות להן חסרות תועלת לחלוטין ואינם מכוונות אל האמת בכלל. ממש לא. כן? מה רוצה לשאול?
מה? יש לי שאלה כללית על כל מה שדיברנו עליו עכשיו. יש לי קושי להבין על השגחה. נקיד, היא מסתדרת עם הבחירה החופשית של בן אדם. כי במקרים מסוימים אתה יכול להגיד ש... או, קרה לי בסדר, זה רצו בנוקי, אבל שזה מישהו אחר שגרם שזה קרה. כי גם לכל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה לעשות.
כן, אז מה אתה שואל בעצם?
מעשים
מוראים,
מישהו
שמחליט
לעשות מעשים מוראים, שזה פוגע במישהו אחר.
כן.
איך זה השגחה פרטית?
יש בזה כלל. מגלגלים חובה על ידי חייו, ומגלגלים זכות על ידי זכאי. כולם שליחים של הקדוש ברוך הוא. כל מעשה שאנחנו עושים ביחס למישהו אחר, אנחנו בעצם שליחים, אנחנו שליחים לעשות את אותה פעולה. כן? למנצח בין גינות. הקדוש ברוך הוא מנצח על כל הדבר הזה, כאשר בבריאה עצמה יש כל אחד, לפי עניינו, הוא נבחר להיות שליח לדבר אחר. הכלל נקוד בידינו, יש לו המון פרטים, עד אין חקר ואין בכוחנו להבין את הכל. הכלל, כן, עד כמה שאפשר, הכללי, המקיף, הוא מגלגלים חובה על ידי חייו. אם אני חייב בדבר מסוים, פלוני, שהוא גם הוא חייב, הוא זה שייתן לי את סתירת הלכי. סתירת לכי זה לא דבר יפה לתת. אז למה אתה נותן לי סתירת לכי? כי אתה חייב ואני חייב. אתה חייב במשהו, כן? והחוב הזה שיש עליך, הוא מכשיר אותך לעשות פעולה שלילית. סתירת לכי. והחוב שאני חייב, כן? נפרעים ממני עליו בסתירת לכי. אז אתה סותר ואני נסתר. אתה חייב ואני חייב. לעומת זה, אם אתה זכאי, אתה אדם טוב, הקדוש ברוך הוא משתמש בך כשליח לעזור לאנשים, להעמיד אותם על רגליים, לשמח את ליבם. אנחנו צריכים להשתדל להיות שליחים לדבר מצווה. שהקדוש ברוך הוא ישתמש בנו לדברים טובים, שלא תצא תקלה מתחת ידינו. אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידי צדיקים, ולא על ידי בהמתם של צדיקים. ככל שאדם יותר צדיק, הקדוש ברוך הוא ממען לו, נותן לו, רק שליחויות חיוביות. רק שליחויות חיוביות. אם אנחנו עדיין רואים שאנחנו מאנישים, או בהתנהגות שלנו גורמים לאדם אחר צער, זה לא סימן הכי טוב. סימן שאנחנו עדיין בגדר של חייבים, עד כדי כך שאנחנו מוכשרים לבצע שליחות שלילית. לצייר את הזולת. זה יכול להיות הדברים, דברים הכי קטנים. כן, אני פותח בלי לשים לב חלון בלילה, בעיצומו של החורף. והחבר שלי שגם כך מאוד מאוד רגיש בשינה, כן, הוא מתעורר בשלוש בבוקר ולא נרדם עד הבוקר לאחר מכן. נורא נורא מצטער. אני הוא זה שגרמת לי להתעורר. למרות שפתחתי את החלון בתום לב, אבל איך זה יתגלגל דווקא על ידי שהוא יצטער ולא ישן כל הלילה, ואחרי זה יהיה מנומנם חצי יום, כן? חוסר הרגישות הזו שלי היא קשורה באופן ישיר לכך שאני מוכשר, כן? לבצע פעולה שיבוא לצער, ממנה צער לזולת. זה סימן שאנחנו צריכים להשתפר איתו. שקדוש ברוך הוא לא ישתמש בנו לדברים כאלה. לא ישתמש. כן? וזה היה הדברים הקטנים ביותר. נתקלתי במישהו והוא נפל. כן? בטעות שמתי את הרגל והוא נפל. למרות שזה לגמרי בטעות, ובלי כוונה. עצם מודע שזה נגרם על ידי שהוא נפל. יש גדר של חייו. שמגלגלים חובה לידי חיים. זה הכלל הגדול. אבל יש המון פרטים, ולא לכל אפשר להשיב בקלות. כן, השכחת השם זה דבר מאוד מורכב ונעלם. יש דברים שגלויים אך ורק לא. אין לנו שכל להבין את הדברים האלה. זה הכלל. כן. יש עוד שאלות בעניין הזה? סוגיה הזו? טוב. רגשי השם, אנחנו חוזרים על הנחת היסוד שכבר חזרה לעצמה בתחילת הפרק, ולאחר מכן. כמה וכמה פעמים, אבל כנראה שתמיד צריך להזכיר את זה. רגשי השם הם חיוביים, רק בתנאי שהם מניעים אותנו למעשים חיוביים. לשם כך הם גם נבראו באדם. כן? כדי לעורר אותנו ולהקיץ אותנו מתרדמת החטא, לתת לנו הרגשה של אי נוחות, כן? ממש כשם שמכה שקיבלנו, כן? גורמת לנו לכאב, הכאב מזכיר לנו שצריך לטפל במכה. לא להיות אדיש כלפי המכה, שקיבלנו, אלא ללכת ולטפל. הכאב הוא כאב. הוא ממש כמו אבא, כן? דואג לנו. הכאב, כאב, רגשי השם, זה כאב נפשי על חטא, ועניינו לגרום לנו אי נוחות במצב החטא. לבקש תיקון לתחושה הלא נוחה הזה. כמו שרב אומר בעוד התשובה, בתשובה הטבעית נפשית, כן? כשאדם חוטא, אם לא נשחטה עדיין, מוסר הכליות שלו, המוסר הטבעי, הרי שהוא מתמוגג מכאב בשעה שהוא חוטא, והוא ממהר לחזור בתשובה. הכאב לא מניח לנו אפשרות להישאר באותו מצב, אנחנו מזדרזים לתקן את מקום מושבנו, כי לא נוח לנו לשכב בצורה כזו. זה קצת דוקר לנו, כן? זה שזה דוקר לנו, לא נותן לנו מנוחה. אנחנו חפשים תנוחה טובה יותר. אותו דבר, תנוחה נפשית. ברגע שהתנוחה הנפשית, או נגיד אחרת, התנוחה הנפשית של החטא, היא גורמת אי נוחות בולטת. זה רגשי השם. רגשי השם, כן, זה תחושה שאומרת לנו, אנחנו לא במקום המתאים. ואז אנחנו מתחילים לחפש בכל כוחנו שינוי לתחושה הזו, ומוצאים אותה בצילה של התשובה. משפרים את המעשה, משפרים את צורת הדיבור, פתאום אנחנו רואים שבעקבות השיפור, משהו נעים קורה לנו. איזו התעוררות, שמחה של מצווה, או איזו גבורה מוסרית נהדרת, מתפשטת בתוך הנפש, ואז אנחנו נחלצים מהמבוי הסתום, מהרגשה הלא נוחה הזו, מסורי החטא. זה התפקיד של רגשי השם, זה הכל. אין שום מטרה אחרת לרגשי השם. רגשי השם הם חיוביים רק בתנאי שמניעים אותנו למעשים חיוביים. אחרת, חבל על הזמן שאנחנו מבזבזים עליהם. לא בשביל זה הם נוצרו. חבל על הזמן של חקלאי שבמקום לזרוע מתי? מתי זריעה? מתי זורים?
מה?
חיטה. עכשיו. הגשם הראשון. זה קיבוצניק ולא יודע. השם ירחם. השם ירחם. באמת שאף פעם לא הייתי בשעת זריעה בשדה. זה צריך להיות בשביל זה איש גדש או גידולי שדה. באמת לא הייתי שם אף פעם. אני יכול להגיד מתי... מתי גודרים את התמרים. זה אני רואה, כל שנה הייתי רואה בראש השנה, כן, את השטיחים האלה שפורסים מתחת לעצים, הם מנענים את העצים. אני זוכר, כן. את המנגו, את האבוקדו, כן. את הקלמנטינות, כן. מנצנצות ככה ב... כן, מנצנצות באור השמש מהטיפות שיש עליהם, הקלמנטינות, חורף, זה פרי חורפי. כן, אני זוכר שהיינו באים לפרדס ככה, רואים את הקלמנטינות ככה, מנצנצות עם הטיפות גשם עליהם, והגשם, והשמש ככה מכה בטיפות. היינו מטפסים על העצים, כותפים אותם, הסיסיות כאילו, משהו, 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 זה היה בחורף. בכל אופן, אני אומר, אז נגיד שחקלאי במקום לזרוע עכשיו חיטה, הוא זורע לפני 4 חודשים. חבל על הזמן. חבל על הזמן. למה חבל על הזמן? כי החיטה, רק כאשר היא מתמזגת עם הקרקע, בתקופה הזאת יוצא פרי. אותו דבר רגשי השם. אתה לא יכול לזרוע את רגשי השם, אלא על קרקע התשובה. אם אתה לא זורע אותה על קרקע התשובה, אם כוונתך לא לשוב בתשובה, אם אין לך כוונה לשוב בתשובה, לא יעזור לך זריעת רגשי השם. או אדרבה, אם תזרע אותם על הקרקע הלא נכונה, הם יביאו אותך, כמו שראינו, לייאוש. ייאוש. אם אתה זורע בזמן לא נכון, או שלא יצא שום גידול, או שיצא גידול מאוד קטן ומעוות. אי אפשר לשווק אותו, אי אפשר להנות ממנו. כי לא זרעת אותו בזמן האחרון, ולא זרעת אותו על הקרקע הנכונה. צריך לדעת איפה לזרוע את רגשי השם, על איזה קרקע הכרתית זורעים את רגשי השם. איזה הכרה קודמת לשימוש ברגשי השם. למתן הרשות, לרגשי השם להתפשט בתוכנו. כן? באיזה אווירה הכרתית אנחנו נותנים לרגשי השם להתפשט. זה מאוד חשוב להבין נקודה הזו. אחרת חבל הזמן שאנו מבזבזים עליהם. כי בסופו של דבר נמצא את עצמנו אומללים ומלאי תינה. ברור לנו מעל לכל ספק שזה לא מה שהשם רוצה מאיתנו, להיות מיוסרים ואומללים. יש אנשים שנדמה להם שזה יראת שמיים, כאשר הם סובלים ממעשים שהם עשו, במיוחד בעלי תשובה. שעשו חטאים כאלו ואחרים, שאפילו המקום, אי אפשר להזכיר את הדברים האלה במקום הזה, ואז הם כל חייהם מסתכלים על עצמם בעין מאוד מאוד רעה. ורגשי השלם שלהם מכוונים כל הזמן לטפח ולשכלל ולהעמיק את תחושת הביזיון העצמי. איך עשיתי דבר כזה? אוי ובוי, יש איזה קראת מן התורה, יש איזה מיטת בית דין, אוי אוי אוי, מה עשיתי? זה מה שהשם רוצה? שאתה תיקבר מתחת לחטאים, או כל החידוש בבריאת האדם. מה כל החידוש בבריאת האדם? כל החידוש, אומר רב קוק, זה שאדם חוטא זה לא חידוש. החידוש הגדול הוא זה שהוא יכול לחזור בתשובה. זה מה שבאנו לגלות כאן. לא חטא דוד, אלא כדי ללמד תשובה ליחיד. לא חטאו עם ישראל בחטא העגל, אלא כדי ללמד תשובה לציבור. זה יסוד החידוש. החטא זה לא חידוש. האדם עלול לחטא מצד טבעו. אין צדיק בארץ אשר עושה אותה ולא חיטא. החידוש הגדול, שנשמת האדם מסוגלת להוציא אותו מעל אפלה לאורה. עד כדי כך, להפוך את החטאים, את כל הזדונות שלו להפוך לזכויות, זה החידוש. ולכך נועדו רגשי השם. להפוך זדונות לזכויות. לקחת את כוח החיים שנמצא בתוך הזדון, את אותו פעולה שעשית בזדון, את אותם כוחות שכל שהשקעת בתוך העבירה בזדון, אותם עכשיו אתה לוקח בכוח התשובה, רגשי השם מעוררים בך את התודעה לחטא, התודעה לחטא יוצרת את הצער ואת החרטה, הצער והחרטה נוטלים את כוחות החיים, כן, ששימשו לעבירה, ומפנים אותה לכיוון של מצווה. זה החידוש של האדם. אני סיפרתי לכם, אני מספר את זה בנימה של שעשוע היום, אבל סיפרתי כנראה כבר את הסיפור הזה אי פעם, אבל אני הייתי מומחה גדול בפריצת מנעולים. לא איזה מומחה גדול מדי, לא כספות, אבל הייתי מנעולים של שנות ה-70, זה לא היה מנעולים, מי יודע מה, אתם יודעים. מה כבר היה אז, 333 וירדני, וגם זה היה הגרסאות היותר פרימיטיביות של הירדני. כן, אז אפשר, לוקחים מפתח, קצת שחקים, קצת, לא כל אחד היה לו סבלנות בשביל זה, אבל אני קצת אהבתי מאוד את הצלילים של הקפיצים, שמכניסים את המפתח והצליל. הייתי ככה מאזין ושקט, ככה עולה על הקפיצים, ופותח, ככה, בסדר. האמת שמלכתחילה לא כיוונתי ללמוד את העניין כדי לפרוץ. סתם אהבתי להכניס מפתחות בתוך מנעולים. אהבתי לשחק, להקשיב לצלילים, וזה, וזהו. אבל פתאום ראיתי, בלי שום כוונה, שאני פשוט פותח כמעט כל מנעול. כל 3-3, קורא הברך בפניי, גם הירדני ברובם. היו בדרך כלל נכנעים לי, ולאט לאט, בהבנות הרבים, אדם מחפש קצת מעמד בחברה, אתם יודעים, וכל זה. והתחלתי להעניק שירותים לשמיניסטים, או לבוגרים, לגדולים מני, שידעו על הכישרון המופלא והמיוחד הזה שלי, והיו קוראים לי לכל מיני אתרים, כדי שאני אפתח, הם יוכלו לקחת מה שיקחו. מה אני אעשה? את חטאי אני מזכיר היום, לא עמדתי בפיתוי, פעם הלכתי וחלוץ לפני המחנה, פתחתי חנות של כלי כתיבה בבית ספר כדורי, החבר'ה לקחו מחברות ואתי פארקר, אתי רולקס, רולקס זה היה הסטינג. מה אני אעשה, מה אני אעשה? גם כיבדו אותי באיזה מחברת ועת, אבל לא הרגשתי סיפוק, אני אגיד לכם את האמת, החזקתי את המחברת ביד ואת העת, לא הרגשתי סיפוק, אבל הייתי פותח את המנעולים בשביל הבוגרים, שפעם אחת לקחו אותי למדבר, זה בדיוק היה יום רביעי שמביאים את העוגות, יש שתי מגשי ענק, איזה 400 עוגות, משהו ענק, שלושה מגשים, וגם כן איזה שמיניס שלא יכולתי לעמוד בשום פנים אופן בפני הפיתוי, כן, הוא אמר לי שאם אני אעשה את זה, אני גם אקבל עוגות, ובכלל הם יתייחסו אליי בצורה יותר מכובדת, ויתנו לי כבוד, מה יכולתי, לא יכולתי לסרב, הלכתי ופתחתי, הם עשו לי ככה איזה טבעת ביטחון מסביב, להטריע על מישהו שמתקרב, משהו כזה. נכנסתי פנימה, תוך 2-3 דקות, פתחתי את המקרר. כך זה נמשך כל הסיפור הזה, עד שחזרתי בתשובה. חזרתי בתשובה, אז הייתי גר באלון מורה. באלון מורה, באחד הפעמים, היה תרגיל רב נפגעים, תרגיל, לא עלינו, רב נפגעים. ואני הייתי בחוליית האמבולנס. היינו צריכים להוציא את האמבולנס מהסככה, ולהגיע למקום שקראו לנו, כן, שיש שם כמה וכמה פצועים. היינו חוליה של 4 אנשים, נהג ועוד כמה וזה. והלכנו לסככה, קיבלנו את הקריאה בקשר, מהר להביא את האמבולנס למרכז רחבת בית הכנסת, יש נפגעים רבים. ואנחנו באים לסככה, מוציא את המפתח הנהג, ולא מצליח לפתוח את הסככה. לא מצליח לפתוח. נעשה עוד פעם. פתאום הוא רואה שזה בכלל לא הצרור של המפתחות. עכשיו צריך לחסור, לחפש את המפתח, זהו. העניין הזה של האמבולנס כבר לא בתרגיל. אני אומר לו, יאיר, תן לי את המפתחות. הוא אומר, זה לא מתאים, אני אומר לך, זה לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים. תן לי רגע את המפתח, תעזב אותך שלא מתאים, תעזב, תן את המפתח שלי. כך, בסדר, אנחנו הולכים, רק תחזיר לי זה אחרי זה. זה לא פותח, אני אומר לך, זה לא פותח, כך, אבל זה לא פותח. תן לי את המפתח. הם מתחילים ללכת, ללכת פה הסככה, הם מתחילים ללכת, אני משחק, הצליל הנפלא הזה, עוד צליל, עוד צליל, פותח את ה... חבר'ה, בוא, הסככה פתוחה, בוא, הסככה פתוחה. אמרתי לעצמי, ברוך השם, זדונות נהפכות לזכויות. ברוך השם. לקחתי את כל הכישרון הנדיב הזה, את הרגישות הזו, להזין לצלילים. הצלחתי לפתוח, יאללה, ברוך השם, זדונות נהפכות לזכויות. אז דוגמה קטנה, אני מניח שכל אחד יכול להיזכר בכמה דברים כאלו. כן, בהפרש שבין התקופה שלפני התשובה ואחרי התשובה, כן, כוחות ששימשו לו למעשה עבירה, זה יכול להיות אפילו כישרונות, זה לא משנה, אני יודע, כל מיני כישרונות, כישרון של נגינה, כישרון של שירה, כישרונות אסתטיים, כל מיני כישרונות, כן, למה זה שימש בתקופת החילונות, למה זה שימש, מה זה משמש לך היום, ברוך השם, בסדר גמור. בכל אופן, רגשי השם חיוביים רק בתנאי שמניעים אותנו למעשים חיוביים. אחר חבל הזמן שאנחנו מבזבזים עליהם, כי בסופו של דבר נמצא את עצמנו מוללים אל היתנה. ברור לנו מעל לכל ספק שזה לא מה שהשם רוצה מאיתנו. וברור לנו גם שאין זו הסיבה לכך. כן? אין זו, מה הכוונה? אותו דיכאון, אותו אומללות, אותו תינה עצמית. לא ייתכן שהשם רוצה שאותם רגשות יתפתחו בתוכנו. אין ספק שהוא לא רוצה בזה. ואם הוא רוצה בזה, רק תשכנעו אותי בזה, ברגע זה אני זורק את הכיפה, כן? פשוט עוזב את הכל, הולך להיות חילוני. יותר טוב. אם אני אשתכנע שבאמת חס ושלום השם רוצה שאני אתייסר, אני לא יהיה פה יותר. לעת עתה, כשאני מתייסר, אני מבין שאני גורם את זה לעצמי, אבל השם לא רוצה בזה. ממש לא רוצה. אבל כמה קל לאנשים דתיים לחשוב שהיסורים, ייסורי המצפון האלו, זה מה שהשם רוצה. ולזה הם קוראים יראת שמיים. איך אפשר לאהוב אלוקים כזה? איך אפשר לאהוב? ממש לא. כן. כן, אנחנו כבר צריכים לעצור. כן, מה?
למה היסורים מחפרים?
שיסורים מחפרים. אני לא אמרתי שיסורים לא מחפרים. אני אמרתי שיסורים לא מחפרים. אנחנו מדברים פה על משהו אחר לחלוטין. אדרבה, מה שאתה אומר, זה בדיוק ההפך. זה מוכיח, זה מוכיח את ההפך מה שאמרנו, כן? מההתנהגות הקודמת. מה זה איסורים חפרים? האיסורים יש להם מטרה כפולה. האחד, זה לעורר את חלקי הטוב שבנו. שתיים, לשרוף את חלקי הרע. אבל בשני המקרים, בין זה לשרוף את הרע ולעורר את הטוב, זה תהליך של צמיחה. האיסורים הם גורמים תהליך של צמיחה. אין בזה שהם שורפים את חלקי הרע, אין בזה שהם מעוררים אותנו לתחומי התיקון. בכל מקרה, שני הפעולות האלו, הן פעולות של חילוץ הטוב מקיפאונו. נכון או לא? זה בסדר גמור. לחפר, 100%, אבל לא לרסק, לא להמלל, לא להמית, משהו אחר. נעצור כאן.